רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
ביקשתי פרק לארי דיוויד, אבל הפתעת אותי עם יהודי מצחיק אחר.
נכון, הרבה זמן אתה מדבר על זה שאתה רוצה הומור יהודי, והאמת היא שלארי דיוויד וסיינפלד, אני מרגיש שזה אנשים שמכירים, ואתה יודע, לא צריך לספר לכם שהם מצחיקים ואיך הם מצחיקים. והאמת היא, בתור היסטוריון, אני תמיד שם לב, נגיד, שאני קורא איזה עיתון מסוף המאה ה-19, או תחילת המאה ה-20, רואה איזה סרטון, יש שם בדיחות, ואני לא צוחק מהם. כלומר, הומור זה דבר שהוא מאוד כאילו תלוי זמן, ותלוי תקופה, ותלוי רגע, והדברים האלה פשוט אף פעם לא מצחיקים אותי. השבוע, כשאנחנו מקליטים את זה, זה השבוע, מת יהודי, אמריקאי, שהיה מאוד יקר לליבי, שממש גדלתי על השירים שלו, קוראו לו טום לרר. אני מניח שהרבה מאוד ישראלים לא מכירים את השם הזה, של טום לרר. הוא נפטר בגיל 97, וברגע שראיתי בניו יורק טיימס שהוא נפטר, אמרתי, אני חייב לעשות פרק על הבחור הזה, כי חשבתי פתאום, אני חושב שזה הדבר הכי ישן שמצחיק אותי. כאילו, רוב השירים שאתם תשמעו היום, ותכף אני אסביר למה אתם גם תשמעו ממש את השירים של טום לרר בפרק הזה, הם משנות ה-50 וה-60. כלומר, זה באמת לפני הרבה מאוד זמן, ועדיין אותי זה מצחיק. ואני ממש מתקשה לחשוב, כשאני חושב על הומור יהודי, אתה יודע, אני ישר חושב על, קודם כל, מל ברוקס, אני לא יודע כמה ישראלים מכירים, בלייזינג סאדלס מ-74, ספייסבולס מ-87, אלו סרטים באמת קוראים, פרודיות אמריקאיות, אני חושב שנקדיש למל ברוקס פעם פרק, אני חושב, כמובן, מאוחר יותר, הזכרנו את סיינפלד ואחרים, אבל כשאני חושב, מי היהודי האמריקאי הראשון שהצליח להצחיק אותי, אז אני חושב שאולי זה טום לרר. והאמת היא שהסיפור חיים שלו הוא סיפור מרתק, כי מדובר בבחור יהודי שלמד בהרווארד והיה מתמטיקאי, ובשנות ה-50 וה-60 הוא מתחיל להקליט שירים כאלה פרודיות על המצב בארצות הברית, על הפוליטיקה האמריקאית. תכף ניכנס לעומק, לתכנים ולבדיחות ולהומור, והוא הופך להיות סוג של להיט, סוג של כוכב, מופיע בכל מקומות, גם בארצות הברית, גם בעולם. ומתישהו בסוף שנות ה-60, פשוט מחליט, זהו, הבן אדם פשוט נעלם. משנות ה-70 ועד שהוא נפטר, לא מופיע, כמעט ולא רואים אותו, הלך ללמד מתמטיקה באוניברסיטה סנטה קרוז בקליפורניה. ואני חושב שהתגובה הראשונה של הרבה אנשים השבוע שפתאום ראו בניו יורק טיימס, טום לרר מת בגיל 97, התגובה שלי וכל מי שאני מכיר היה, טום לרר היה בחיים? כאילו כולנו היינו בטוחים שהוא כבר מזמן מת. ומה שאגב מדהים זה שמי שכתב את ההודעת אבל בניו יורק טיימס, כבר מת. כלומר, שמרו את ההודעת אבל הזה בפייל כנראה 20 שנה. אז טום לרר הוא דמות שבגלל שהוא פשוט נעלם, אני חושב שציבור ישראלי בטוח לא מכיר, גם צריך להגיד רוב הציבור האמריקאי היום לא מכיר, בסופו של דבר זה שירים, פרודיה, ובאמת אני רוצה להקדיש פרק לאיש הגאון הזה, למצחיק הזה, אחד האנשים הכי מצחיקים שאני מכיר, ולפני שניכנס לצלול לתוך השירים עצמם, ומה בעצם ההומור פה ואיך הוא עושה את זה, אז אני רק רוצה להגיד שטום לרר גם היה פאקינג גאון, שדאג כבר בשנת 2000, יצא בהודעה שכל השירים שלו, כל המוזיקה שלו, כל המילים, הכל הוא מעביר לפאבליק דומיין, הכל הוא מעביר לציבור, אפשר להשתמש בזה איך שאתה רוצה, אתה יכול להשתמש בהקלטות שלו איך שאתה רוצה, אתה יכול לנגן את כל השירים שלו בפודקאסט הזה, ואף אחד לא יתבע אותך, כלומר באמת איש, שהוא כמובן היה שמאל, ונדבר קצת על הפוליטיקה שלו, אבל איש ממש עושה גם את מה שהוא מדבר, ולוקח את המוזיקה שלו ואת העשייה שלו, ומעביר את זה לספירה הציבורית, כדי שכולם יוכלו ליהנות מזה, ולא יהיה איזה תאגידים ענקיים או איזה ספוטיפיי שיגזרו על זה קופון. וזה יאפשר לנו לעשות היום משהו קצת מיוחד, שהשירים של לרר הם קצרים, זה גג נראה לי 2-3 דקות, אז אנחנו ממש נשמיע חלק מהשירים האלה, ואני אדבר עליהם קצת לפני, ואז אני נתח אותם קצת אחרי, כמובן אני אכניס אותנו לקונטקסט ההיסטורי של שנות ה-50 וה-60, האמת היא שהרבה מאוד מהדברים שנדבר עליהם, זה דברים שכבר דיברנו עליהם, משבר הטילים בקובה יעלה, ועוד הרבה דברים אחרים, יהיו גם דברים שלא דיברנו עליהם, על משבר איכות הסביבה בארצות הברית, ועל אולי התחלה של איזושהי צביעות אמריקאית, שקצת ראינו ב-Love Me, I'm a Liberal. בקיצור, פרק תום לרר, יאללה, בוא נתחיל.
דוקטור, אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט.
אז מה שאני הולך לעשות, אני הולך לתת לכם כמה טעימות, משירים, רק כהכניס אותנו לעניינים, ואז אני הולך לתת לכם את הטופ 5 שירי תום לרר שלי, מה שיש, יש עשרות שירים, כל אחד יכול לבחור, אבל אני אתן את הטופ 5 שלי. אבל לפני זה רק להכניס אתכם, מה הקטע של תום לרר, מה מצחיק פה? השירים, המוזיקה, זה הדבר כאילו הכי מיינסטרים, הכי כאילו קליל, הכי כאילו משמח, הכי כזה צ'ירי, הפי וזה, והמילים זה תמיד אפל, הומור שחור, זה בעצם הגאונות, הוא מצליח לשלב בין התוכן, הפרודיה, הסטירי, הציני, ובאמת פשוט הומור שחור, אולי היום שאנחנו רגילים להומור שחור הרבה יותר מטורף, אז זה פחות אולי יזעזע אתכם, אבל בחור אז זעזע הרבה מאוד אנשים, אבל הפקג'ינג זה יהודי אמריקאי שיושב על פסנתר, משקפו פרחנון, שפשוט שר את השירים האלה בכל כאילו הכי כאילו 1950s שיש. ובשביל להמחיש את הזה, אני רוצה לתת לכם את הבית הראשון, שאחד השירים היותר ידועים שלו, שקוראים לו בעברית, להרעיל יונים בפארק. Poisoning pigeons in the park. בוא נשמע את הבית הראשון.
All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. La 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 la.
זה יצחיק אותך? אני תמיד צוחק מהמשפט עם הבוטנים מכוסים בסיינייד, זה החלק שתמיד מצחיק אותי.
אתה יודע, זה בדיחות, כמו שיש בדיחות יהודי, אתה לא צוחק מבדיחת יהודי שאבא שלך מספר לך, אתה מבין כזה, אתה מבין? סוג אחר של הומור, זה מין כזה, אהבתי, אתה מבין? זה לא להתגלגל בצחוק.
The birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. לא יודע, זה מצחיק אותי. אוקיי, אני רוצה עכשיו, בוא ניכנס קצת לפוליטיקה. ולרר כותב את הרבה מהשירים שלו. בשנות ה-50, בסי של המלחמה הקרה, בסי של משבר הטילים בקובה, בתחושה בארצות הברית, שאוטוטו יכול להימחק כל האנושות. אז לרר כמובן כותב על זה מספר שירים. הנה בית אחד מהשיר שלו, שהוא מנסה להרגיע אותנו. שאל תדאגו, כי אם ניפול פצצת אטום, אז לפחות כולנו נמות ביחד, ואף אחד לא יהיה בשביל ללכת ללוויה שלנו, כי כולנו נמות.
And we will all go together when we go. What a comforting fact that is to know. Universal bereavement and inspiring achievement. Yes, we all will go together when we go. We will all go together when
we go. טוב, אז הנה דוגמה קלאסית להומור השחור של לרר, מנסה באמת, בתקופה של פאניקה, בתקופה שאנשים באמת הרגישו שאולי סוף העולם מגיע, הוא בצורה צינית ואירונית נותן לזה לכאורה ספין חיובי של לפחות כולנו הולכים למות ביחד, השיר ממשיך ונהיה עוד יותר נורא ועוד יותר נורא, כולנו נמות ביחד וכולי וכולי וכולי. הוא מאוד עסוק בסוגיה של הפצצה, הוא מאוד עסוק בחשש של מלחמת עולם שלישי, מדאיג אותו מאוד גם השילוב הזה בין החרחורי מלחמה האמריקאים לבין התקשורת האמריקאית, וזה מאוד מתחבר לדברים שקורים היום בארץ, ואיך שהמלחמה או הדיבורים על מלחמה, וכל הזמן הניתוחים של מלחמה אצל ה-talking heads, מה שנקרא, אצל המומחים באולפנים, הופך להיות איזשהו משהו שהוא חלק מהבידור האמריקאי. אז הנה קליפ קצר משיר אחר, על חייל שאומר, להתראות, אמא, אני הולך להטיל את הפצצה, אבל אל תדאגי, את תוכלי לראות את הכל בטלוויזיה.
So long, mom, I'm off to drop the bomb, so don't wait up for me. But while you swelter down there in your shelter, you can see me on your TV while we're attacking frontally.
האמת היא שלא שמעתי את השיר הזה, אני חושב, כבר שנים, ו... אחרי המלחמה האחרונה, זה כאילו, משהו מתאר פה, זה פשוט כאילו, בזמן שאתם מזיעים שם בממדים שלכם, אין סיבה שתפספסו רגע אחד מההשמדה ההמונית, וואו, it hits different ב-2025 בגדול. אני חושב שהחוויה שלי עם תום לרר זה להקשיב, היה לנו כזה פטיפון כזה בבית, והיה לנו אחד מהרקורדס, האמת היא זה יותר הקשבתי אצל חבר שלי שהיה לו את זה, ואני חושב שאני בן איזה 11-12, כלומר זה הגילאים שהדברים האלה, והאמת היא שהרבה מהשירים האלה לא שמעתי מאז, וזה פשוט קצת מטריד, האמת, כמה שהשיר הזה, במיוחד שהוא צוחק כאילו על הגנרלים בטלוויזיה, זה באמת כאילו, וואו. טוב, אז נראה לי שהבנתם את הקטע, המוזיקה כלילה, והוא מנגן את זה בצורה ככה כיפית וכולי, אבל מאחורי זה עומדים גם רעיונות אפלים, גם תקופות בעייתיות, רגעים קשים בהיסטוריה האמריקאית, והוא בעצם צוחק על זה.
I'll look for you when the war is over, an hour and a half from now.
בואו ניכנס עכשיו לטופ 5 שלי, לשירי תום לרר שאני הכי אוהב, ופה אני כן אכנס קצת יותר לקונטקסט ההיסטורי. האמת היא זה מעניין, השירים הראשונים ששמעתי עכשיו, זה השירים היותר מוקדמים שלו, אפשר להרגיש את זה, זה כזה סוף שנות ה-50, זה בדיוק התקופה של המשבר הטילים והחשש מהפצצה, ועכשיו כל הטופ 5, לא ידעתי את זה, אבל בדקתי, וכל הטופ 5, כל השירים שבאמת זה שהכי אני אוהב, הם כולם באמצע שנות ה-60. אז כנראה שבכל זאת גם אני, וזה מסתדר לי איכשהו, ששנות ה-60 באמת, מבחינה תרבותית באמריקה, אתה מרגיש את זה גם בסרטים, אני לא יודע כמה אתה כזה פריק של סרטים ישנים אמריקאים, אבל כשאני רואה סרטים נגיד משנות ה-40, או משנות ה-50, אתה יודע, קסבלנקה, או דברים אחרים, אני יכול להבין, אתה יודע, אפילו סיטיזן קיין, אני כאילו יכול להבין למה הסרט הזה הוא ביג דיל, אבל אני לא יכול להגיד שאני תמיד מאוד נהנה מהסרט, כלומר, אני מרגיש שזה, אתה יודע, קצת מיושן לי וכולי. ואני חושב שכשאני חושב על כאילו מתי אני ממש מתחיל, נקסם נוגעה, The Graduate, 1967, דוסטין הופמן, כאילו זה אחד הסרטים הראשונים שאני פשוט, אני חושב שזה סרט טוב, אני חושב שזה סרט מעולה, אני נהנה ממנו, כאילו שהוא יצא אתמול, כלומר, ברור שהוא לא יצא אתמול, אבל אני חושב שזה לא מקרי, אני חושב שבהרבה מובנים, התרבות האמריקאית שאני גדלתי בה, זה תרבות אמריקאית שיונקת את כל ההשראה שלה משנות ה-60. ופה צריך להגיד, אני כאילו גדלתי בבית כזה, אמא שלי הייתה כזאת קצת היפית בשנות ה-60, והייתה מאוד פעילה במאבקים הפוליטיים באותה תקופה, אבא שלי קצת יותר מבוגר, זה דור קצת אחר, אבל כאילו זה אמריקה שאני גדלתי בה, ולכן זה לא צריך להפתיע אותי בסוף, שזה השירים וההומור והכיוונים שאני הכי מתחבר אליהם. אז השיר הראשון, מספר 5 שאני רוצה לדבר עליו, זה שיר שבעצם מבקר את האימפריאליזם האמריקאי, זה נושא שיצא לנו לדבר עליו לא מעט כבר בפודקאסט של הרדיקל, ופה בעצם לרר מציג לנו איך זה שבארצות הברית, כל פעם שיש איזושהי בעיה בעולם שהאמריקאים ותאגידים האמריקאים, והון השלטון האמריקאי, יש לו איזה, אתה יודע, איזה, קם לו איזשהו מנהיג שרוצה להלאים את הנפט, או רוצה לקחת את הבננות, או רוצה להשתלט על האדמות, אז הפתרון האמריקאי הוא פשוט לשלוח את הצבא.
Fortunately, in times of crisis like this, America always has its number one instrument of diplomacy to fall back on. Here's a song about it. Someone makes a move of which we don't approve. Who is it that always intervenes? UN and OAS, they have their place, I guess. But first, send the Marines. We'll send them all we've got. John Wayne and Randolph Scott. Remember those exciting fighting scenes. To the shores of Tripoli, but not to Mississippi. What do? We send the Marines. For might makes right. Until they've seen the light, they've got to be protected, all their rights respected, till somebody we like can be elected. Members of the Corps all hate the thought of war. They'd rather kill them off by peaceful means. Stop calling it aggression. Ooh, we hate that expression. We only want the world to know that we support the status quo. They love us everywhere we go. So when in doubt, send the Marines.
Send the Marines, יש מפה כזאת שאני אוהב להראות בקורסים שלי על כל ההתערבויות הצבאיות של ארצות הברית במרכז ודרום אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20, וזה כאילו מפה כל כך מלאה, אתה יודע, עשרות פעמים בניקרגואה, קובה, הונדורס, כאילו באמת, אני לא חושב שישראלים מבינים, זה מתחיל מאוד מוקדם, מתחיל בתחילת המאה ה-20, דיברנו קצת על האימפריאליזם האמריקאי החדש, אחרי שהם כובשים את קובה וכו', וזה כל הזמן חוזר לעצמו. ופה הוא בעצם מבקר את המדיניות חוץ האמריקאית, הוא אומר, יש איזה בעיה, איזה מקום שאנחנו לא אוהבים, נשלח את האום, נהיה עם איזה אום, אום שמום. אמריקה מבינה רק כוח, אנחנו נשלח את הצבא האמריקאי, נפיל שם את המשטר שאנחנו לא אוהבים. אל תקראו לזה aggression, ooh, we hate that expression. אנחנו נשמור על הדמוקרטיה, כל עוד מישהו שאנחנו אוהבים נבחר. שזה באמת מסכם לדעתי בצורה הכי יפה, את הצביעות של המדיניות חוץ אמריקאית, שאמריקאים, אתה יודע, הם לא, זה לא כמו אנגליה במאה ה-19 או אימפריות בעבר. אמריקאים מצד אחד סופר סופר מתערבים במקומות ומפילים משטרים דמוקרטיים לפעמים, אבל גם כאילו שותים את הקולייד, מה שנקרא, עדיין יש להם את הלוקשים האלה של כאילו אנחנו, אנחנו the free world, אנחנו האור של הדמוקרטיה, אנחנו משחררים את העולם וכולי, אז אני חושב שהוא נוגע ממש ממש יפה בביקורת הזו. אני רק אגיד כמה דברים שאולי אתם לא מבינים, הוא מזכיר שם את ג'ון ויין ורנדולף סקוט, זה בעצם הגיבורים הגדולים של המערבונים האמריקאים של שנות ה-60, ופה הוא בעצם עושה חיבור מאוד יפה אפשר להגיד מהטלוויזיה ומההוליווד האמריקאי של התקופה הזאת, שהוא כזה מאוד כזה, אתה יודע, האיש הלבן שמגיע ומציל את זה, והילידים חוטפים וכולי, אז הוא משלב, אני חושב, בין ה-Wild West האמריקאי של המאה ה-19 לבין האימפריאליזם האמריקאי של המאה ה-20, ואיך הכל מתנקז לתוך התרבות המערבונים אמריקאית, שמי שלא יודע אם יצא לך לראות את הסרט האחרון של טרנטינו על הוליווד, שם אתה ממש רואה כמה שהמערבונים היו חלק כל כך משמעותי מהתרבות האמריקאית בשנים האלו. ועוד רק עוד משפט אחד, כי זה מצחיק, יש לו משפט שאומר, to the shores of Tripoli, but not to Mississippi, אז פה הכוונה הוא כמובן למיסיסיפי, זה לא מיסיסיפי, הוא רק צריך שיהיה חרוז, אבל פה הוא בעצם מדבר על טריפולי, שאני מניח שהוא מדבר פה על ההמנון של המרינס, שיש פה חלק שאומרים to the shores of Tripoli, שאגב אני לא יודע אפילו באיזה טריפולי הם מדברים, אני מניח, אני צריך לבדוק את זה שזה הטריפולי בלוב, זה איזה סיפור ככה, דעתי על איזה סיפור אימפריאליסטי אמריקאי עוד מהמאה ה-19, אבל הוא אומר not to Mississippi, כלומר פה הוא בעצם רומז שאיפה שאולי אנחנו צריכים לפעמים לשלוח את הצבא ולעשות סדר, שזה בא ג'ים קרו, זה במקום שבו אנחנו מאפשרים לינצ'ים, מאפשרים לשחורים למות, אנחנו עדיין בשנים האלה, בתקופה הזאת של הג'ים קרו, שם אנחנו לא דואגים לשלוח כזה אנשים שיגנו על אמריקאים וכולי. יאללה, מספר 4, איך אתה מתחמם קצת? זה מצחיק אותך? איך זה היה?
זה אמרתי לך.
ספר את האמת.
זה קלאסי שזה יהודי.
כן.
לא, כי זה מין, אתה יודע, זה הבדיחה של אבא שלך שאומר לך איך יהודי מוכר משקפיים. הלקוח אומר לו, אומר ללקוח, זה יעלה לך $1,000, ואז אם הוא לא ממצמץ, הוא אומר רק המסגרת. אם הוא עוד פעם לא ממצמץ, הוא אומר לו רק הדשה אחת. אז כאילו זה מין כזה, אתה מבין?
כן, לא יודע, לא יודע, זה היה מצחיק, אבל כן.
אבל רציתי להסיט אותך לאיזו שאלה כבדה, אם זה בסדר.
אוקיי, וואו.
כשהם, כאילו לאורך ההיסטוריה, אנשים מתגייסים לצבא אמריקה, או האוכלוסייה האמריקאית תומכת בממשלה, לצאת לכל מיני מסעות כאלה מעבר לים, בכל השנים אף אחד לא קם ואמר, כאילו, חבר'ה, מה זה חרא?
What the fuck?
בשביל מה?
וואו, זו שאלה מעולה. אני אתן תשובה מאוד קצרה פה, כי אני צריך, כי זה באמת, זה פרק שלם אולי, אבל אני רק אגיד כמה דברים. ארצות הברית במאה ה-19 היא לא כזו. כלומר, מהמאה ה-19 ארצות הברית, אתה יודע, מלחמות וכולי, זה בעיקר מלחמות בתוך ארצות הברית, בין אם כובשים את מה שהיום זה קליפורניה, ובין אם זה כמובן מלחמת האזרחים. כלומר, מה שאתה מתאר זה בעיקר מאה ה-20. ובהתחלה זה מדובר בקומץ קטן של אנשים, שזה כזה, אתה יודע, זה בנג וגמרנו, אתה מגיע, אתה עושה איזה פעולה צבאית, אתה הולך. כלומר, זה לא, אתה יודע, אתה לא נתקע בבוץ. ואז יש גם את המלחמות שהן כאילו המלחמות שכאילו, אתה יודע, הכי מוצדקות לכאורה שיש. מלחמת העולם הראשונה, גבולי, אבל נגיד, ומלחמת העולם השנייה, שזה כאילו. ובעצם המשבר של וייטנאם, הוא בעצם ההבנה הזו, בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, של למה דפק שולחים אותי לצד השני של העולם, להילחם בווייטנאמים, שאין שם, אתה יודע, אפילו, אתה יודע, אין שם אפילו משאבי טבע שאנחנו לא צריכים, כאילו זה באמת, לנסות להסביר למישהו, למה ארצות הברית יצאה למלחמת וייטנאם, זה 5 דקות, שאני צריך לתת לך כל מיני דוגמאות של תורת הדומינו, ואני צריך להסביר לך, אם לא נעשה ככה, אז קיצור, אי אפשר להסביר את זה. אבל, זה לא מקרי שזה המלחמה האחרונה שארצות הברית לוחמת בתור עם הרבה כאילו גיוס המוני, שפשוט, אתה יודע, מכריחים אנשים להתגייס. אחרי זה מאז ארצות הברית הופכת להיות צבא של מתנדבים. וזה כבר סיפור אחר לגמרי, כי היום הדרך שבו הרבה פעמים ארצות הברית, אפשר להגיד מצדיקה, או החיילים מצדיקים את זה, זה זה עבודה טובה. כאילו איפה עוד מישהו ממעמד הפועלים יקבל ביטוח בריאות, יקבל לימודים חינם, יקבל פנסיה טובה, כאילו, אתה יודע, זה לא, הרבה אנשים בסוף הולכים למלחמות האלה בעיראק ובאפגניסטן בשביל הדברים האלה. כמובן שגם אחרי זה יש הרבה ביקורת, אז זו שאלה באמת כבדה, וזה לא תמיד ברור מאליו לאנשים איך אתה מצדיק את המלחמות האלו, וברור שיש גם מטולטלת כזאת. אנחנו עכשיו בתקופה, דיברנו קצת על הבדלנות האמריקאית, על המאגה, איך שהם כבר לא בקטע לעשות את הרפתקאות האלה. אז יש גם כאילו תקופות שפשוט אומרים, די, אנחנו לא הולכים לעשות את זה יותר. אבל יש פה גם משחק הרבה יותר עמוק של כאילו עניים שצריכים את הכסף, צריכים מקום לעבודה, הקפיטליזם האמריקאי הוא מקום אכזרי, שם אין לי ביטחון תעסוקתי. הצבא זה פתרון.
בנימה אופטימית זאת שירה הבא?
טוב, זה שיר שהולכים להזכיר אותנו. הישראלים הולכים להפיע בשיר הזה, ואנחנו חוזרים לעוד שיר לפצצת אטום, וזה פשוט ממחיש כמה הפצצת האטום היא בדמיון הפוליטי, כלכלי, חברתי של ארצות הברית בשנים האלה. השיר הזה הוא על הפרוליפרציה, הוא בעצם על זה שאנחנו נמצאים כבר בשנות ה-60, ויש, זה כבר לא רק ארצות הברית ורוסיה, עכשיו כמעט כל מדינה רוצה להשיג לצה פצצה אטום, וטום לרר פה צוחק על זה שכל מדינה קיקיונית רוצה עכשיו פצצה, ומה זה אומר, מה המשמעות של זה, שהולכים להיות כל כך הרבה פצצות אטום. אז בואו נשמע את השיר, Who's Next?
First we got the bomb and that was good cuz we love peace and motherhood then Russia got the bomb but that's okay cuz the balance of power is maintained that way who's next France got the bomb but don't you grieve cuz they're on our side I believe China got the bomb but have no fears they can't wipe us out for at least 5 years who's next Then Indonesia claimed that they were gonna get one any day. South Africa wants two, that's right. One for the black and one for the white. Who's next? Egypt's gonna get one too, just to use on you know who. So Israel's getting tense, wants one in self-defense. The Lord's our shepherd, says the psalm, but just in case, we better get a bomb. Who's next? A Luxembourg is next to go, and who knows, maybe Monaco. We'll try to stay serene and calm when Alabama gets the bomb. Who's next? Who's next?
אז נראה לי דווקא שיר שלא כל כך קשה להסביר אותו. אני אוהב את הקטע שאומר שלצרפת יש את הפצצה, אבל הם בצד שלי, אני חושב. אני לא יודע למה זה תמיד מצחיק אותי, איך הוא אומר את זה. סין שאומר, אל תדאגו, יש להם פצצה, והם לא הולכים לחסל אותנו 5 שנים. פה הוא צוחק על, זה מאוד מזכיר, את גרעין האיראני, שכאילו כל המומחים כזה אמרו,
ייקח להם שנים עד שהם ישיגו פצצה, אבל אל תדאגו, ברגע שיהיה להם פצצה, זה עדיין לוקח שנים עד שהם יכולים לבנות את הטיל, ועד שהם יכולים לשלוח אותו. אז פה זה נראה לי בדיוק אחרי, ניסיתי להבין את המשפט הזה, עשיתי קצת מחקר, סין כבר עשו איזה, הוכיחו שיש להם פצצת אטום, אנחנו מדברים כמובן על סין הקומוניסטית וכולי, בשיא של המלחמה הקרה, אבל כל המומחים אומרים, ייקח עוד 5 שנים עד שהם באמת יוכלו לשלוח, זה כזה צוחק כזה, 5 שנים, יהיה בסדר. טוב, ואז יש את הקטע עם ישראל, שפשוט מצחיק אותי, ש- The Lord's our shepherd, says the psalm, but just in case, we better get a bomb. אז ככה מכניס שם את איזה אמירה תנכית, על זה שאנחנו נסמוך על אלוהים, אבל עדיף אולי גם שיהיה לנו פצצה. אגב, סתם חשבתי על זה, זה ממש רואים את איך שהשיר הזה הוא שיר לפני שישראל הופכת להיות, אתה יודע, אויבת העולם. אני חושב שהסיר הזה יצא לפני מלחמת ששת הימים, ולפני הכיבוש, ולפני כל הדברים שקרו, ופשוט מעניין אותי, ישראל היא פשוט עוד מדינה בשיר הזה, היא אפילו, הוא אומר, המצרים רוצים פצצה to use on you know who, כלומר, אפילו אנחנו לא התוקפים פה, אנחנו מגיבים. אם הייתי צריך לנחש, בשנים האלה הייתי מנחש שתום לר היה ציוני, ואתה יודע, אתה סם. אז רגע כזה שאפשר לחזור לזה שישראל היו ה-good guys, ואפילו ה-underdog. טוב, בהשראת טאמלר, אני שוב גונב את הפרסומת שלנו. פעם לא למפלגה הפופוליסטית, אלא אני חושב שאין להם מספיק כסף. הם עניים, הם לא מקבלים מספיק תשומת לב, אין להם מספיק גיבוי. ואני רוצה לתת שאוט-אוט לפורום קהלת. כי באמת, ארגון קטן, בלי, אתה יודע, מי שיתקצב אותם, בלי מיליארדרים, ואני חושב שבאמת, הם הרבה, מי צריך את בית רדיקל בסופו שלו? מי צריך מקום שיוציא ספרים שמאלנים שמערערים על הדרך שאנחנו חושבים לעולם? מי צריך מקום שבו אתה יכול לשמוע הרצאות על מקומות שבהם, אתה יודע, אפשר לראות דברים אחרת, ואנחנו לא צריכים פשוט להיכנס לדאף ספיירל הזה של החברה הישראלית? לא. לא, אני לא חושב. אני חושב, בהשראה של תום לרר, שאנחנו פשוט צריכים להרים היום לפורום קהלת, שפשוט עושה עבודה מדהימה, לא מקבל מספיק קרדיט. באמת, איפה היינו בלי פורום קהלת? איפה? טוב, אני חושב שאני שם את השיר הבא במספר 3, אבל יכול להיות שזה השיר באמת אהוב עליי. אני חושב שזה השיר שאולי הכי מצחיק אותי. השיר הזה כן, אבל ידרוש קצת רקע. זה השיר על ורנר וון בראון. מי זה ורנר ון בראון, למי שלא יודע? פה אני מנחש שחלק מהשומעים שלי יודעים, כי אני חושב שהדבר, אחד הדברים היחידים שכן לומדים בתיכון בישראל, זה על הנאצים כמובן, אבל מי שלא יודע, ורנר ון בראון היה המומחה הגדול של הנאצים, של הטילים הנאצים, בזכותו הנאצים הופכים להיות המדינה, הגרמנים הנאצים מצליחים להיות המדינה הראשונה שמצליחים לשלוח חפץ לחלל, עם הטיל ה-V2 שלהם ב-1944, ואחרי המלחמה, במבצע מאוד סודי, שרק אחרי זה גילינו עליו, שנקרא Operation Paperclip, אין לי מושג למה קוראים לזה ככה, אבל אמריקאים לוקחים 1,600 מהנדסים, מדענים, טכנאים נאצים, ומעבירים אותם לארצות הברית, פשוט לשעתק את תוכנית הטילים הגרמנית נאצית, כי לא היה להם בעצם את הרמת טילים, ורמת הידע, ורמת הפיתוח כמו הנאצים, וורנר ון בראון הופך פשוט להיות חלק כל כך מרכזי, נאצי, ממש נאצי, הופך להיות חלק מאוד מרכזי מהפיתוח, גם של תוכנית החלל האמריקאית, גם של נאסה, הוא עובד עם וולט דיסני על סרטונים, בשביל להלהיב אנשים על הפוטנציאל של ללכת לחלל, צריך להגיד גם, זה לא שהוא כזה עובד בנאסה איזה דמות שולית, הרבה פעמים הוא הארכיטקט של כל התוכנית החלל, אחד הארכיטקטים של כל תוכנית החלל האמריקאית, גם הצבאית, אבל גם למשל לבנות את הטילי סאטרן שיכולים בעצם בסוף להביא את החללית אפולו וכל החלליות אפולו לירח. כלומר, אין תוכנית חלל, לא מגיעים לירח בלעדיו. ולמרות כל ההישגים האלה, האבא, אתה יודע, של החלל, האבא של הטילים, האבא של תוכנית הירח של ארצות הברית, בסופו של דבר נשאר תמיד ובצדק, דמות מאוד שנויה במחלוקת, כי הנה יש לנו מישהו שהיה נאצי, שאתה יודע, לא שילם שום מחיר, ולא נענש בכלל, ההפך. בוא נשמע מה חברנו טאם לר חושב
על ורנר ון בראון, הוא כותב את השיר הזה בתקופה שזה משהו שלא מדברים עליו, כלומר, זה, אתה יודע, כולנו מכירים אולי קצת את ההיסטוריה של השואה בישראל, אז אני רק אגיד בארצות הברית, זה קצת דומה במובן הזה שבעשורים הראשונים אחרי השנה, זה לא משהו שכל כך דיברת עליו, אני חושב שיהדות אמריקה התביישה, קודם כל, מזה שהם לא תרמו, עשו יותר, אבל גם, אתה יודע, זה פשוט היה נושא שלא דובר. אומרים שבארצות הברית, ה-turning point, הנקודת המפנה היה עם הסדרה Holocaust, שזה היה הרגע שבאמת אמריקאים מתחילים לדבר על השואה, אז פה אנחנו הרבה לפני. הרבה לפני זה, וטום לרר יש לו מה להגיד על זה שלקחו נאצי והפכו אותו לאבא של תוכנית החלל האמריקאית. בוא נשמע ורנר ון בראון.
דוקטור ורנר פון בראון. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmatzi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Werner von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. Und I'm learning Chinese, says Werner von Braun.
טוב, אם הייתם רואים אותי פה, אני צוחק, אני מחייך, זה מצחיק אותי. כל הגרמני הזה, היקי שהוא עושה, זה מדהים. נאצי שמאצי, זה כל השיר. נאצי שמאצי, עזבו אתכם חברים, אנחנו צריכים טילים. יש קטע שהוא אומר, אני לא צבוע, אני אפוליטי, ואני רק אחראי שיטיסו את הטילים לאוויר. אני לא אחראי לאיפה הם נופלים. לא יודע, קצת מזכיר לי כזה דיונים מוסריים שאנחנו מתנהלים לפעמים בישראל, על הטייסים הישראלים, ואיזה אחריות יש להם. אני רק מטיס את הטילים, אני לא אחראי לאן שהם נופלים, ומי הם פוגעים, ובאיזה חפים מפשע.
אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, כאילו היה עוד מקרים כאלה, שלקחו משם מוחות ו...
בטח, יש את המקרים גם של תוכנית הגרעין, אבל בסופו של דבר, ורנר ון בראון הוא הדוגמה הכי כאילו מפורסמת, הכי ידועה, שבאמת נאצי, די בכיר, שפשוט, אתה יודע, עובר לאמריקה וכאילו לא נענש בכלל. אז אני מודה שזה לא תחום שאני מומחה בו, אבל אני חושב שאין עוד המון תחומי עניין שבו זה קורה. עוד כמה דברים מהשיר, הוא מזכיר את, הוא אומר את כל בלונדון, הוא מדבר על האנשים, the widows and cripples, אנשים, פה הוא מדבר בעצם על, כמובן, הטילים הגרמנים שנופלים באנגליה בתקופת המלחמה, ותגידו תודה, כי בזכותכם יש לכם פנסיה מדינה, כלומר, תגידו תודה שהוא הרג את המשפחה שלכם, ואז הסוף, למי שלא הבין את הסוף, זה פשוט גאוני, אז הוא אומר, אני ברגע שאתה לומד איך לספור עד אפס, כזה לזרוק טילים, אז אני יכול לעשות זה בגרמנית, אני יכול לעשות זאת באנגלית, ועכשיו אני לומד סינית. שם כמובן, הכוונה היא שטום לר אומר, תיזהרו עם אנשים כאלה נאצים, כי לך תדע, הנה, הוא כבר התהפך פעם אחת, מי יודע מתי הוא מתהפך פעם הבאה, ושוב בעצם אנחנו מקבלים את האיום הסיני, האיום הקומוניסטי, שהוא כל כך משמעותי בארצות הברית של השנים האלה.
אהבתי. שיר הכי טוב עד
כה. כן, 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 זה השיר הכי טוב. גם הביטוי, מבטא שהוא עושה. טוב, משהו קצת יותר קליל, אבל גם נושא שאני חושב שלא דיברנו עליו בכלל בתוכנית עד כה, וזה הסיפור של ארצות הברית ואיכות הסביבה, משבר האקלים. ממש בקצה המזלג, ארצות הברית במאה ה-20 הופכת להיות מדינה תעשייתית. הפחם נשרף בכמויות מטורפות, הנפט זורם כמו מים, הערים צומחות להם, סוללים מיליון כבישים, כל ההייווייז, ויש איזשהו פרויקט גם של שימור, אתה יודע, יש את הדאגה לשמר חלק מהפארקים הלאומיים וכולי, אבל בתוך הערים עצמם בארצות הברית, המצב הסביבתי הוא רע, אוקיי? יש משהו שנקרא סמאג, שמכסה את כל הערים הגדולות, לוס אנג'לס, ניו יורק, פילדלפיה, שיקגו, פשוט תראה תמונות מהתקופה הזאת מרחוק, אתה פשוט רואה ענן כזה, מעל הערים האלה של זיהום אוויר באמת מטורף. קליבלנד, הבדיחה שם שהקיוהוגה ריבר, הנהר של קליבלנד, היה כל כך מזוהם, שהוא עלה באש. ואי אפשר היה לחבוט אותו, מים שעולים באש. ובסוף שנות ה-60, מגיע נקודת מפנה בארצות הברית, יש ספר של רייצ'ל קרסון שיוצא, האביב השקט, Silent Spring, למה האביב הוא שקט? כי אין ציפורים, הציפורים כבר לא מצייצות, כי הרגנו את כל הציפורים עם DDT, עם חומר בעצם מדביר, זה ספר שהופך להיות בסלר, והאמריקאים לראשונה מתחילים לדבר על כדור הארץ, ועל מה שהם עושים לכדור הארץ, וזיהום האוויר, זה עוד לא שיח של התחממות גלובלית, אוקיי? למרות שהיום אנחנו יודעים בדיעבד, שחברות הנפט כבר אז מגלים, שיש דבר כזה התחממות גלובלית, ובזה שהם מוציאים את כל הנפט מהאדמה, הם שורפים את העולם, ומוכרים אולי להרוס את כל האנושות, אבל תאגידי נפט כמו תאגידי נפט, מסתירים את זה מהציבור, וזה ייקח שנים, עד שהציבור יגלה את הנזק הזה. אגב, הסיפור של החלל קצת מתחבר פה יפה, אומרים שכאשר התמונות הראשונות של כדור הארץ מהירח, מופיעות בתקשורת העולמית, אבל גם אמריקאית ב-69, ורואים את כדור הארץ, זה כאילו עושה לאנשים משהו, פתאום רואים את כדור הארץ מרחוק, מבינים כמה שהוא פרג'ל, כמה שהוא שברירי, ומתחילים לחגוג יום שנקרא Earth Day, שזה כזה יום כזה, אבל כל זה, כל המודעות הזאת, מגיעה באמת 1969-70, טום לר שלנו, כמו תמיד, מקדים את כולם, עם שיר מאוד ביקורתי על הזיהום אוויר בערים אמריקאיות. בוא נשמע את מספר 2 בטופ 5 שלי, Pollution.
If you visit American City, you will find it very pretty. Just two things of which you must beware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution, they got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud. See the halibuts and the sturgeons are being wiped out by detergents. Fish gotta swim and birds gotta fly, but they don't last long if they try. Pollution, pollution, you can use the latest toothpaste and then rinse your mouth with industrial waste. Just go out for a breath of air and you'll be ready for Medicare. The city streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution, wear a gas mask and a veil. Then you can breathe long as you don't inhale. Lots of things there that you can drink, but stay away from the kitchen sink, the breakfast garbage that you throw into the bay. They drink at lunch in San Jose. So go to the city, see the crazy people there, like lambs to the slaughter. They're drinking the water and breathing the air.
הסיום 10 מ-10.
מה? הסיום 10 מ-10? Like lambs to the slaughter, they're drinking the water. כצון לטבח הם שותים את המים. אני הכי אוהב את הקטע שהוא מדבר, זה כזה אמריקאי, שאתה כזה קונה את המשחת שיניים, הכי כאילו מתקדמת וזה, ואז אתה שוטף את הפה שלך עם זבל בתוך המים. אני חושב שזה ממצא כל כך יפה את הפער שיש בין העושר הפרטי בארצות הברית, אתה יודע, הקפיטליזם הצרכני, התאגידי ענק שמביאים לנו, אתה יודע, 1,000 סוגים של משחות שיניים, עם ה, לא יודע, החתיכות הכחולות האלה שעושות לך מבריק בשיניים, and then you rinse your mouth with industrial waste. ואז אתה צריך לשטוף את הפה עם זבל תעשייתי, כי בסופו של דבר התשתיות, מה שזה בעצם החלק הציבורי של ארצות הברית, זה שם יש הזנחה ולא משקיעים מספיק בדברים האלה. יש פה גם תזכורת למדיקר, שזה תוכנית חדשה של ביטוח בריאות. If you go out for a breath of air, you'll be ready for Medicare. באמת, שיר מאוד מצחיק, שבאמת ממחיש, אמריקאים מאוד מתחברים לשיר הזה בשנות ה-60, כי זה באמת כבר, זה בלתי נסבל. אתה יוצא החוצה, אתה נושם את החר הזה, אתה שותה את החר הזה, אתה מרגיש את הזבל שיש לך בריאות. אגב, זה גם ממש כאילו הורג אנשים. יש מחקרים שמראים ששנות ה-60, אמנם אנשים שם, אז בארצות הברית גם תחנו סיגריות אז, אבל המון 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 אנשים מתים בעצם בגלל הזיהום האוויר הזה. וגם פה, טומלר זיהה מגמות לפני אחרים. טוב, שיר אחרון, number one, שיר שהכי מזכיר את ההומור של פיל אוקס, שעשינו לו פרק Love Me, I'm a Liberal. זה שיר שבעצם, אני חושב שאם הייתי צריך לסכם אותו, מדבר על זה שאמריקאים, אתה יודע, הם תמיד יבואו לך עם איזה חיוך, וזה הכל יהיה כזה הכי פולייט, והכי כזה, וואי, איזה אחלה אתם, איך כולם מסתדרים, איזה יופי, איזה שירותיות, אדיבות, פותחים לי את הדלת, והכל נכון, כאילו באמת, ואז מתחת לפני השטח בארצות הברית, זה לא כלומר בישראל, שזה in your face, פה מתחת לפני השטח, מבעבע שנאה, ואלימות, וכעס, וקונפליקט, כלומר אמריקאים, אתה יודע, אפילו אני כזה קצת, כאילו אני לא אוהב confrontations לפעמים, אני לא אוהב את האימות הזה, האימות תמיד צריך להיות קצת מתחת לפני השטח, אז השיר הבא מדבר קצת על הצביעות האמריקאית הזאת, אבל גם יש פה משהו שאני לא רוצה לקרוא לזה התחלה של איזשהו woke, כי אני חושב שזה לא טוב, אבל גם התחלה של איזשהו ניסיון בארצות הברית, לתת כזה סוג של תרבות, של כזה, אתה מכיר את זה שכל שבוע, חודש של השחורים, מכיר את זה? פברואר זה African American Month, נכון? וזה החודש שאנחנו ככה נדאג לדבר על שחורים וכולי, וזה באמת דבר מאוד יפה, כלומר, אני לא חושב שזה דבר רע, מאוד אמריקאי, אתה יודע, לתת לכל חודש, יש לו איזה תמה אחרת, או לכל שבוע, אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה לא הדרך באמת לעלות מלמטה את המצב של עניים שחורים, אתה יודע, צריך ממש לעשות דברים מדיניות, כסף, דברים שכבר דיברנו הרבה בפודקאסט הזה, ופה יש גם עוד משפט ששומעים הרבה בארצות הברית, awareness, מודעות, שומעים את זה הרבה, נגיד שפתאום אני אראה משחק פוטבול, וכל השחקנים יהיו עם נעליים ורודות, אוקיי? למה הם עם נעליים ורודות? Because it's breast cancer awareness week, אוקיי? וואו, איזה חשוב שיש לנו מודעות לסרטן השד. עכשיו, לא מזלזל ברגע למודעות הזאת. רק, אנחנו יודעים, בארצות הברית, יש מחקרים שאומרים שיותר מחצי מהאמריקאים שחולים בסרטן, אחרי זה פושטים את הרגל. שהרבה נשים אמריקאיות שחולות בסרטן השד, אין להם את הכסף בסוף לעשות את הטיפולים הכימותרפיים, או בסוף הם נלצים פשוט למות מסרטן, בגלל שהם לא מקבלים, כי יש להם חוב רפואי כל כך גדול. ופה לא מדברים אף פעם על הבעיות האלה. זה תמיד על מודעות. מה שהכי חשוב זה מודעות. כאילו, לכל אחד מאיתנו יש אחלה ביטוח בריאות, ורק צריך מודעות. אז אני חושב השיר הזה האחרון נוגע גם בבעיה הצינית הזאת בארצות הברית, של כאילו אנחנו נדבר על הבעיות שלנו, נעלה מודעות, אבל בסוף לא באמת נטפל בבעיות השורש. לשיר הזה נקרא National Brotherhood Week, שבוע האחווה בארצות הברית. בוא נשמע.
One week of every year is designated National Brotherhood Week. This is just one of many such weeks honoring various worthy causes. One of my favorites is National Make Fun of the Handicapped Week, which Frank Fontaine and Jerry Lewis are in charge of, as you know. During National Brotherhood Week, various special events are arranged to drive home the message of brotherhood. This year, for example, on the first day of the week, Malcolm X was killed, which gives you an idea of how effective the whole thing is. I'm sure we all agree that we ought to love one another, and I know there are people in the world who do not love their fellow human beings, and I hate people like that. Here's a song about National Brotherhood Week. Oh, the white folks hate the black folks, and the black folks hate the white folks. To hate all but the right folks is an old established rule, but during National Brotherhood Week,
National Brotherhood Week. Lena Horne and Sheriff Clark are dancing cheek to cheek. It's fun to eulogize the people you despise, as long as you don't let them in your school. Oh, the poor folks hate the rich folks, and the rich folks hate the poor folks. All of my folks hate all of your folks. It's American as apple pie. But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week, New Yorkers love the Puerto Ricans 'cause it's very chic. Step up and shake the hand of someone you can't stand. You can tolerate him if you try. Oh, the Protestants hate the Catholics, and the Catholics hate the Protestants, and the Hindus hate the Muslims, and everybody hates the Jews. But during National Brotherhood Week, National Brotherhood Week, it's National Everyone Smile at One Anotherhood Week. Be nice to people who are inferior to you. It's only for a week, so have no fear. Be grateful that it doesn't last all year.
מדהים.
כן?
אהבתי מאוד. עכשיו נפתחתי.
איך אני אוהב לסיים את הפרק ככה? כי אני ככה, אני קצת מזיע פה, אני כזה, וואי, דור, אני מעריך אותו, אני חושב שהוא אחלה בחור, יש לו אחלה חוש הומור. האמת היא, אני ראיתי את זה עכשיו, אני רואה אותך, אנחנו מקליטים את זה, ואנחנו מקשיבים לשירים ביחד, ופה ראיתי, היה קצת עם ורנר בון בראון, ופה אתה לגמרי... טוב, אני חושב שהשיר הזה מסביר את עצמו, אני רק אגיד שוב את המשפט. The Protestants hate the Catholics hate the Protestants, Hindus hate the Muslims, and everybody hates the Jews. שזה אולי המקום לסיים. מה שהופך את ההומור האמריקאי לכל כך, ההומור היהודי האמריקאי, לכל כך מיוחד, אני חושב שמה שבאמת קו כזה שעובר מלארי דיוויד דרך כל הדמויות האלה, זה מה שבאנגלית אומרים self-deprecating, אני לא יודע בדיוק איך לתרגם את זה, אבל יכולת לצחוק על עצמך, איזושהי מודעות עצמית, ויכולת לצחוק על עצמך ועל העם שלך, ועל המצב שלך, ואתה יודע, זה הומור יידישי כזה מאירופה, מה-old country של המאה ה-19, זה לא משהו שבהכרח הומצא באמריקה, אבל לא יודע, זה הרגעים שאני באמת מרגיש גאה להיות יהודי אמריקאי, שאפשר לצחוק על הכל, צריך לצחוק על הכל, אסור להשאיר שום דבר בבטן, בואו לא נהיה כמו ה-National Brotherhood Week הצבוע הזה, בואו לא נהיה צבועים, בואו ניכנס במי שצריך להיכנס אליו, לא ניתן לזיוף האמריקאי הזה לפגוע בערכים המוסריים שלנו, אני חושב שזה מסר שהוא עדיין מאוד מאוד רלוונטי לארצות הברית, והיום, ואני חושב שגם רלוונטי לשומעים הישראלים, אני חושב ש... מצד אחד, לישראלים גם יש את ה-self-deprecating הזה, אני חושב שישראלים מאוד טובים בלצחוק על עצמם. מצד שני, אני מרגיש שבשנים האחרונות, ככל שאנחנו יורדים לאיזשהו תהום מפחיד ומסוכן של פשיזם אוטוריטרי, אני מרגיש שאנחנו אולי גם קצת מאבדים את החוש הביקורתי שלנו, קצת מאבדים את העקיצות שלנו. בסוף, עם כל הבדיחות וכל ה-shits and giggles של טום לר, יש פה בן אדם שמבקר, מבקר את החברה שלו, מבקר את החוסר שוויון שיש, מבקר את המיליטנטיות, מבקר את האימפריאליזם, מבקר את הגזענות, מבקר את הצביעות, מבקר את האנשים שפשוט הולכים עם הזרם, מבקר את האנשים שמטילים פצצות בלי לחשוב פעמיים על מי הם מטילים את הפצצות האלה. אז זה פרק קליל, זה פרק מצחיק, אני מאוד שמחתי בסוף להוציא מדור איזה חיוך או שניים, אבל אני חושב שאנחנו גם צריכים לזכור מה בסוף הלקח של טום לרר, ושיתחיל להיות גם טום לררים ישראלים. תודה רבה לדור קומץ שהפיק, זרם איתי על הפרק הזה, למרות שבהתחלה הוא לא חשב שזה מצחיק, דאג באמת לשירים. תודה לפאקינג טום לרר שיצא מלך, ויתן לנו לנגן את כל השירים שלו במלואם. איזה תותח.
לא מובן מאליו.
לא מובן מאליו. תודה כמובן לבית רדיקל שתמיד מארח אותי, ואנחנו נתראה בשבוע הבא.
רדיקל, בית לשם שינוי.
אבל יותר קשואלי.
אוקיי. רדיקל, בית לשם שינוי.